אוקיי, אנחנו היום בפרשת אמור, ואנחנו היום בפרקי אבות בפרק רביעי. אבל בהתחלה אולי נתחיל עם איזה בדיחה שמאוד קשורה למה שאנחנו מסורכים היום. בבית ספר ברוסיה, פעם המורה להיסטוריה שואל את כל התלמידים, עושה להם בחינה מה קרה כל מיני מאורעות. אז הוא מתחיל מ-1300, 1500, ואז הוא שואל אותם, מה קרה ב-1799? אז מצביע אחד מהתלמידים, ילד יהודי חריף מבריק, אומר, רבי, אלתר רבי יצא לחופשי. אלתר רבי? מי היה אלתר רבי? זה שרצה לעשות רבולוציה, אוי, הלוואי שהוא לא היה בא לעולם, ושוטף, שוטף, שוטף אותו. אז מה היה? כולם שואלים. הסופר המפורסם פושקין נולד. יפה מאוד. ממשיך מה היה ב-1810, ב-1812, ואז הילד קופץ בר מצווה לפושקין. זה נקרא מבט יהודי. הוא מסתכל על כל דבר במבט של היהדות. אז היום נראה איך התורה מסתכלת המבט שלה על מה שקורה בעולם. לא רק בעולם שלנו בהווה עכשיו, עם כל הווירוס הזה, אלא בכלל בעולם. אז בואו אנחנו נתחיל עם המשנה. המשנה הראשונה בפרק רביעי אומרת, איזה הוא חכם, איזה הוא גיבור, אנחנו היום נעסוק באיזה הוא עשיר השמח בחלקו. איש ששמח בחלקו הוא עשיר. וכאן באה השאלה הגדולה שכל אחד חושב, רגע, אז אם להיות עשיר אני צריך להיות רק שמח במה שיש לי, למה אני צריך להתפלל על עושר? אנחנו הרבה פעמים מתפללים, תן לנו חיים של עושר, חיים של כבוד וכו' וכו'. למה אנחנו מתפללים בתפילות? למה הצדיקים מברכים אותנו להיות עשירים לפעמים? היו גדולי ישראל, רבי הקדוש היה עשיר. אם עושר זה רק להיות שמח, אז מה כל העניין פה? יש עוד שאלה יפה של הבריסקרוב, שכתוב בגמרא מסכת קידושים, אם איש אחד מקדש את האישה על מנת שאני עשיר, רואים, הגמרא אומרת כמה צריך להיות לו כסף בכדי שיראו שהוא עשיר. יפה. שאל הבריסקרוב, רגע, אם איזו עשיר השמח בחלקו, אז מה זאת אומרת מודדים כמה עושר יש לו, אם הוא שמח בחלקו, הרי היא מקודשת. אומר הבריסקרוב, נכון, אבל פה בקידושין, מה יש לאישה מזה שהוא שמח בחלקו? האישה רוצה שיהיה לו ממש כסף. אז מה זאת אומרת, אומרים איזה עשיר השמח בחלקו. אבל באמת התשובה של הבריסקרוב צריכים להבין אותה, מכיוון שברגע שבן אדם הוא שמח בחלקו, אוטומטי זה משפיע על כל האווירה בבית. גם לאישה יש מזה הרבה. ואני ואנחנו מכירים המון משפחות עשירות בגשמיות, אבל אם אין לך את המושג של שמח בחלקו, אתה מקנה, אתה כועס, אתה ממורמר, כל המבט שלך, מה יש לבן אדם השני? אז מה באמת, למה המשנה אומרת איזו עשיר השמח בחלקו? ועוד נקודה, למה היא לא אומרת איזו עשיר השמח במה שיש לו? מה זה בחלקו? זה קשור לפרקי אבות. בואו עכשיו נחזור לפרשת השבוע ונראה אחרי זה, איך שהכל בהשגחה פרטית שתמיד הפרשה עם פרקי אבות תמיד הם קשורים ביחד. בפרשת השבוע התורה אומרת שהכהנים עובדים בבית המקדש. אומרת התורה שכהן שהוא בעל מום, כהן בעל מום, יש דברים שהוא לא עושה בבית המקדש. מיד עולה לנו בראש השאלה, רגע, התורה הרי כל כך הרבה מתייחסת לכולם ושווה. גם לבעלי מומים. התורה זה היהדות שלנו. לפני אלפי שנה התורה מיד שמה את המעמד הנכים באותו מדרגה. יש בגמרא הרבה סיפורים שלקחו את האנשים החלילה העברים, שמו אותם בראש השולחן, תמיד מאוד כיבדו אותם. אז מה פתאום פה, איפה האפליה הזאת? איפה הצדק? איפה היושר פה? עוד שאלה, כשמסתכלים ברמב"ם, מה זה בעל מום? נורא מעניין, יש מומים קטנטנים שזה נקרא מום, ויש מומים גדולים מאוד שזה לא מום. למשל, על פי ההלכה, אם הגבות של בן אדם מחוברות, לא רואים שתיים, זה מום. אם האף של בן אדם יותר גדול מהאצבע של הבן אדם הקטן, או פחות, זה מום. אנחנו יודעים, היידישנו זה אחד מהסימנים של היהדות. מה זאת אומרת? פה התורה אומרת, לא, אם יש לך כאלה מומים קטנים. מצד שני, אם לבן אדם חסר כליה, חסר לו עבר פנימי שהוא נהיה דין של טריפה, דין של טריפה זה בן אדם שלא יכול לחיות, זה לא מום. מומים הקטנים האלה זה מום, המומים הגדולים זה לא מום. מה פה העניין פה? אז אולי בהתחלה נקדים. אנחנו יודעים שבני ישראל נכנסו לארץ ישראל, היה חלוקת הארץ לפי שבטים, לפי משפחות. אומרת התורה, לרב תרבה נחלתו, לשבטים הגדולים תיתן חלקת אדמה גדולה, או למשפחות הגדולות, יש שם הרבה דעות, ולמעט השבטים הקטנים, המשפחות הקטנות, תיתן חלקים קטנים. אומר הבעל שם טוב הקדוש, שכל דבר התורה היא נצחית. אם אנחנו לא נכנסים לארץ, אז מה זאת אומרת? יש בזה העריכות שלמה, אולי פעם אחרת נשוחח על זה. אבל איך שלא יהיה, מה שרואים מפה, שלכל בן אדם יש חלק מסוים בעולם. באת לעולם עם שליחות מוגדרת, ואתה לא קשור לבן אדם השני. יכול להיות שיש לך חלקה קטנה, חלקה גדולה, אבל יש לך חלק מסוים. למה? שתמיד אני יודע את הכלל, השליחות קודמת ליצירה. לפי השליחות שלך, לפי המטרה שלך, לפי זה השם נותן לך את מה שאתה צריך. אז לכל אחד יש את החלק שלו. אני אספר לכם סיפור. אני למדתי בכל תורה. היה שם בחור, ירי שמיים גדול, נכד של אחד מגדולי בעלי המוסר, אבל לא היה לו ראש טוב. והוא שמע בשיחות, בישיבה, שהמטרה של בן אדם להיות למדן, להיות ראש ישיבה, להיות גדול בישראל. אז היה לו כל הזמן השאלה בראש, בכיתה שלו היה בחור אחר, מאוד מאוד מוכשר, שאל שאלות ותירץ, אולי לא כזה מתמיד גדול, אבל... והוא עומל ויוגע, והוא לא מצליח, הוא לא מצליח. אז הוא הלך לשאול את אחד מהרבנים, אז אמרו לו, אבל אם תעבוד הרבה, תשקיע הרבה, גם תהיה. אחרי הוא הלך לראש שיבה אחר, אנחנו לא... ואז זה מאוד הפריע לו, אמרתי לו, תלך לכתוב לרבא. אז הוא כתב לרבא, אז הרבא עונה לו, לא הבנתי שאלתך, שהרי המשנה אומרת, ואני לא נבראתי אלא לשמש את קוני. לא כתוב בתורה שאתה צריך להיות למדן, אתה צריך לעסוק בתורה, לשמש את הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כל אחד יש לו את הייחודיות שלו. אתה חייב לקיים את כל התורה כולה, ללמוד ולהתפלל, אבל יש אחד שיותר זהיר תפי בתפילה, אחד בלימוד. אתה צריך להיות מה שאתה. הרבה אנשים שואלים, אני בטוח שנתקלתם בשאלה הזאת, שלפעמים אתם אומרים שיעור לגברות, אפילו לגברים, מה האפליה הזאת? למה גברים מניחים תפילין? למה גברים שמים ציצית? למה אישה לא חייבת בתפילין? אין לה ציצית. אין לה תפילה בציבור. מה העניין פה? יש אחד שבא אליי פעם שאל אותי, למה אני לא כהן? מה האפליה הזאת? ישראל, לוי, כהן, אני ישראל, אני רוצה להיות כהן. אבל כשמתבוננים בעומק, השאלה הזאת היא לא שאלה. למה? בא בן אדם ושואל, למה אוכלים מצות רק בפסח? אני רוצה היום, אני רוצה היום לאכול מצה. למה יושבים בסוכה רק בסוכות? אני רוצה לקיים, מה הפליה הזאת? מה הפליה הזאת בין הדברים? למה פה כן ופה לא? למה בשבת לא מניחים תפילין? למה לא מניחים תפילין? מה התשובה? פשוטה מאוד. מה הערך של תפילין? מה נותן את החשיבות של מצוות אכילת מצה בפסח? מה נותן את הקדושה בסוכה? הציווי של הקדוש ברוך הוא. זה יוצר, אני לא משתעבד ולא מעריך את המצה בפני עצמה. המצה בפני עצמה אין לה ערך. מה יוצר את הערך למצה? הציווי של הקדוש ברוך הוא. מה יוצר את הקדושה של הסוכה? הציווי של הקדוש ברוך הוא. לכן ברגע שאין ציווי, אין שום ערך. יתרה מזאת, יש לפעמים שהקדוש ברוך הוא מצווה מצווה, או עושה איסור מסוים, ופתאום הקדוש ברוך הוא אומר שאותו דבר זה לא איסור, זה קדושה. נראה למשל, הקדוש ברוך הוא אומר שאסור לאכול שטנז, שאסור להתלבש בגד של שטנז, ואותו הקדוש ברוך הוא אומר שהאבנט של כהן גדול, שזה היה 33 אמה, אותו אבנט עשו אותו משעטנז. מה זאת אומרת? מכיוון שאין עניין בשעטנז מצד עצמו. האיסור של שעטנז מצד הציווי של הקדוש ברוך הוא יוצר את זה. אותו הקדוש ברוך הוא ציווה לנו פה שזה מצווה לעשות. ניקח דוגמה יותר דרסטית. בבית המקדש, בקודש הקודשים, היה שני הקרובים. שני הקרובים היה להם פנים של איש ואישה, לפי כל הדעות. לפי ההלכה אסור לעשות פנים בולטות, ועוד יותר מזה, עם ישראל השתחווה לאיפה? לכיוון הקודש הקודשים. וכתוב שהגויים באו לבית המקדש, הוציאו את הקרובים ואמרו לעם ישראל, לזה אתם משתחווים? ריבונו של עולם, אתם צועקים עלינו שאנחנו עובדי עבודה זרה. תראו מה שיש לכם. מה ההסבר? כל העניין של עבודה זרה אפילו, זה בגלל הציווי של הקדוש ברוך הוא. ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר שזה מצווה וזה עניין, זה נכנס לקודש הקודשים. זאת אומרת, אותו הקדוש ברוך הוא שציווה לאיש להניח תפילין ולשמור את הציצית, אותו הקדוש ברוך הוא ציווה לאישה לא לעשות את זה. מה זאת אומרת? זה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם ודאי יודעים שהעולם מתחלק לאדם, עולם, השנה נפש. כתוב, והר הסיני אשן, עולם, זה האות עין, השנה נפש. בעולם יש מצוות בבית המקדש. בא בן אדם אומר, למה אני לא יכול להקריב קורבנות בחיפה, בתל אביב, בירושלים היום? על יד הכותל. אין כזה דבר. המצווה קשורה במקום מסוים. אותו הדבר בזמן. יש זמנים שיש מצווה לאכול מצה, אני צריך לאכול בפסח. אז יש מצוות שקשורות במקום, יש קשורות בזמן ויש קשורות באדם. לכהן יש מצוות האלו והאלה, לישראל אין. מה זאת אומרת? ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר לך ישראל אין חיוב לעשות הקרבת הקורבנות, אתה לא יכול לעשות את זה, אתה לא יכול לעבוד בבית המקדש, מה הקדוש ברוך הוא אומר? ברגע שהקדוש ברוך הוא יוצר אותי ישראל, זה ה-GPS, זה המסר להגיד לנו מה אתה צריך לעשות בעולם, מה הבירורים שלך. וברגע שהשם עושה את הכהן, השם אומר לו בצורה ברורה מה המסר שלך, מה השליחות שלך, זה ה-GPS לדעת מה אני צריך לעשות. זאת אומרת, לבוא ולשאול למה האישה לא חייבת, פשוט מאוד, מכיוון שהבירורים של האישה, של אותו נשמה היא צריכה לרדת לעולם, הבירורים שלה זה לא בתפילין, ולא בציצית, בירורים אחרים, לכן השם עשה אותו אישה. לא בגלל שהיא אישה לכן היא פטורה מתפילין וציצית, הפוך, בגלל שהבירורים שלה, עבודת הקודש שלה, השראת השכינה שלה בעולם, זה לא בתחום של ציצית ותפילין, לכן השם עשה אותה אישה. זה נקרא מבט יהודי. זה נקרא מבט שאתה מסתכל בצורה אחרת. אז מאלה, כל השאלה הזאת של אפליה, היא לא שאלה בכלל, זה אין אפליה. כל אחד יש לו את הנקודה שלו. כמו נגיד שמישהו ישאל אדם, למה התחתנת עם האישה הזאת? למה אתה עושה אפליה? למה אתה לא מתחתן עם האישה השנייה השלישית? מישהו ישאל אישה, למה התחתנת עם הבעל הזה? למה אפליה? מה אפליה הזאת? מה זאת אומר? זה מתאים לי, זה התאים לו. אז אין כאן אפליה, זה החלק שלי וזה החלק שלו. אנחנו יודעים שאת הנורה, הנורה הראשונה עשה גוי בשם אדיסון. אותו אדיסון היה ממציא גדול. בוא נחשוב רגע שאדיסון היה הולך להיות צייר. אולי עד היום היינו יושבים עם נרות שמן. זאת אומרת, זה שאדיסון בחר להיות בתחום שלו, והשגחה פרטית שהוא בא ועשה את המנורה, את הנורה הזאת. אבל תתארו לכם שהוא היה מחליף את המקום שלו. אותו דבר נגיד אלכסנדר בל, אלכסנדר בל המציא את הטלפון. בוא נחשוב שהוא הלך, היה הולך להיות ספורטאי. אולי עד היום היינו רצים מבית לבית, לא היה לנו לא את הטלפון ולא את כל הצורות הנפלאות האלה, שברגע אחד אפשר לעשות שיעורים לאלפי אנשים על ידי הטלפון היום, ברגע אחד. תתארו לכם שזה לא היה. בוא תתארו שמרקוס, אותו דבר שהמציא את המכונית, היה הולך להיות מתמטיקאי או משהו אחר. כל אחד צריך להיות משהו. ואת זה חשוב לנו מאוד להעביר את זה לילדים שלנו. מכיוון שהרבה פעמים אנחנו אומרים אל הילד, למה אתה לא כמו אח שלך? למה אתה לא כמו הבן השני? כל אחד צריך להיות הוא. חנוך לנער על פי דרכו. והכלל הגדול הוא, אל תחשוב מה אתה לא, תחשוב מה אתה כן. וזה גם בסוגריים אומר לנו את העניין של הווירוס היום אנחנו בו. יש אנשים שכל הזמן מצפים מתי זה ייגמר. את הזמן הזה של הווירוס הוא חושב מתי זה יעבור, אין לי מה לעשות פה. יש הרבה אנשים שחושבים כל הזמן מתי יפתחו, מתי יפתחו, וכל הזמן מתקשרים ושואלים ומסתכלים ומבררים. אתה לא חי בהווה. תיקח את ההווה שלך, תנצל את ההווה. תנצל את אותו הזמן הזה עם כל הטרגדיות שיש בעולם שנפטרים, אבל הווירוס הזה צריך להביא ברכה בשבילך. בשביל כל אחד שפה לקחת את המסר, קורה כאלה דברים עצומים, שחס ושלום אנשים עוזבים את העולם, מה אני יוצר מזה קדושה? היום אפשר לעשות שיעורי תורה בצורה נפלאה. אני השתתפתי בשיעורים שהיו 40 אלף אנשים. איפה זה היה פעם שתוך חצי שעה, משמונה וחצי זה מתפרסם, בתשע מתחיל, והתיישבו עד הבוקר, איך זה יכול להיות? זה יצר יצירה נפלאה דווקא מהצמצום הזה. אבל לכן שבן אדם שואל את עצמו, למה המומים הקטנים האלה זה פגם אצל הכהן? למה אם הגבות שלו לא אותו דבר, הוא כבר בעל מום, הוא לא יכול להקריב קורבנות. זה לא המום, זה המסר, זה ה-GPS. הקדוש ברוך הוא אומר, אם יש לך את המום הזה והזה, מה זאת אומרת? שהשליחות שלך בתור כהן זה בתחום אחר. מה זאת אומרת? לכהן יש המון המון תחומים. יש לו את עבודת בית המקדש, הקרבת הקורבנות, יש לו את האיסורים שעשו לו להיטמא למת, יש לו את האיסור להיכנס לבית המקדש טמא, יש לו את העניין לאכול אכילת קודשים, ועוד דבר לכהן הרי יש את השליחות להרים את עם ישראל. הכהן כתוב שבט לוי, המטרה שלו היה להפיץ תורה בעולם, להפיץ יידישקייט בעולם. ויש הלכות מסוימות שדווקא כהן צריך לעשות. ויש הלכות מסוימות שבתוך הבית דין צריך לשים כהן. ויותר יש דעות שבסנהדרין היו צריך להיות כהנים. לכהנים יש את הייחודיות שלהם. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, אתה הכהן, שיש לך איזשהו דבר שעל פי הלכה נקרא מום, זה המסר שלך, השליחות שלך לא בהקרבת הקורבנות. לכהן הזה יש את אותו קדושה של הכהנים, הוא אוכל בקודשים, אסור לו להיטמא למת, אסור לו להיכנס לבית המקדש בתור טמא, אבל הכהן הזה, המסר שלך, לרדת לעם. לרדת ללבבות השבורות, להרים אותם. למה? כיוון שדווקא הכהן שיש לו איזשהו מום, הוא מתמודד לבד עם אתגרים. הוא לבד באיזשהו מקום גם מרגיש השבור באיזשהו מקום, והוא מתמודד איתו, הוא צומח איתו, הוא גודל אותו. דווקא הבן אדם הזה, הכהן הזה, הבעל מום הזה, הוא יכול לרדת לאנשים שבורי לב ולרפא אותם, להרים אותם. הוא מבין אותם הכי הרבה, הוא מרגיש אותם הכי הרבה. אז זה שיש לך מום זה לא אומר לך שלום שאין לך זכות לעבוד בבית המקדש. זה אומר שיש לך כוחות נפלאים בתחום אחר, וזה שהשם נתן לך את המום זה בשביל שתפנה את הכוחות שלך אל התחום שבזה השם רוצה שתעשה. בן אדם נשאל למה הוא כן והוא לא, למה יאמרו הגויים, זה אנחנו לא יודעים. לפני הרבה שנים נולד אצלנו בן ביום השני של חג סוכות. היה לו איזושהי בעיה בלב, ובשמחת תורה הילד הזה עלה למעלה. עברנו זמן לא קל, יש אז אפשר לכתוב על זה ספר, אבל מה אחד הדברים שצמח מזה, שכל פעם שאנחנו שומעים בן אדם, משפחה שקרה להם, אנחנו הולכים אליהם. והרבה פעמים אנחנו שומעים שהבן אדם אומר, אתם מבינים אותי. אתם מרגישים אותי. יש הרבה דברים, אנחנו לא כאן ניכנס אל הפרטים, איך לנחם. ויש לפעמים אנשים שבאים לנחם, ולא רק שלא מנחמים, פותחים את הפצעים. עושים יותר כאב, יותר צער. אתה רגיש, אתה מרגיש את השני. יש דבר מעניין מאוד, סיפור. אנחנו יודעים שעל שם תורה מכל דבר שקורה, צריך ללמוד לעבודת השם. היה קיסר יקה הפני, ואתם יודעים, אצלהם לשתות תה זה עניין שלם, זה עבודה שלמה. והיה לו כוס של תה, ופעם הכוס הזה נפל ונשבר. הוא שלח את הכוס הזה לתקן אותו. זה שתיקן לקח כמה סיכות, סידר. זה לא הכוס של הקיסר. אז הוא הביא את זה לאחד החכמים, אמר, תעשה מזה כוס יפה. הוא לקח דבק, שם בתוך הדבק הזה זהב. והדביק את הכוס עם הדבק שיש בו פסים של זהב. והכוס הזאת נהיית יותר יקרה. והיום זה נהיה ביפן אומנות שלמה. אין דבר שבור. שבור זה שלב מסוים בכדי להגיע למצב אחר. אז אם בן אדם מרגיש בלב שלו שבור, אותו הכהן שהוא גם בבחינת מעבר את זה, הוא יכול להדביק אותו עם זהב, עם כסף, לעשות מזה כלי יותר יפה. עד כדי כך שהיום ביפן לוקחים כלים שלמים, שוברים אותם, בכדי ליצור מהכלים השבורים כלים עוד יותר יפים. זה העבודה של הכהן הזה. הוא צריך להבין. לפני זמן שמעתי סיפור נורא והיום. תשובה של הרבי שהדליק האנשים. הייתה אישה בארץ הקודש, בבני ברק, שהשם ישמור הבן שלה נפטר. אוקיי? והיא נכנסה לעצבות, למרירות, הייתה בבית, עבר חודשים חודשים, היא לא רצה חוצה לצאת, בקושי הלכה קצת לקניות. פעם אחת הזמינו את המשפחה קרובה מאוד, הזמינו את המשפחה לחתונה. היא לא הולכת לחתונות. הבעל שלה אומר, איך אפשר את זה? זה משפחה, הם ייפגעו. כבר עבר הרבה חודשים, בואי נצא מזה, אני לא יכולה לצאת מזה. הבעל לחץ, 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 היא שאמרה, אוקיי, אני אלך. היא הלכה, נכנסה לאולם, בהתחלה היה שקט יותר, התחילו השמחה, הריקודים, לקחו את החתן על הכתפיים, השמחה הגדולה, והיא, הלב שלה לא יכול להכיל. אז היא הולכת החוצה, עומדת במרפסת, בוכה. ופתאום באה אליה אישה, האישה הזאת לא מתחילה לשאול מה שלומך, היא מיד ניגשת לעניין, כמו שאומרים בארץ, דוגרי. היא אומרת לה, אני יודעת בדיוק מה שאת עוברת. קשה לך להיות בשמחה הזאת. את לא יכולה להתמודד עם הצער הזה, אבל אני רוצה להגיד לך שגם אני עברתי אותו דבר. גם אני הפסדתי בן, לא בגיל שלך בן, עוד יותר צעיר, אבל הפסדתי בן. וגם הייתי ממורמרת וכואבת ולא יכולה לצאת מזה. נסעתי לאמריקה, נכנסתי לרבי מלובביץ' ושפכתי את הלב, בכיתי. ואז הרבי אומר לי, יש לך שליחות בעולם. את זאת שיכולה להרגיש מה זה לאבד בן. את זאת שיכולה ללכת לאנשים שנמצאים במצב כזה, או אפילו במצב דומה לזה, של כאב מסוים. את תוכלי להבין ללב שלהם. את תוכלי לדבר בשפה שלהם. לא בשפה הגשמית, בשפת הלב. בשפת הרגש, לגעת בהם. את צריכה לקחת לך את השליחות שזה שעברת כזה מצב. והגעת למצב שאת יכולה להרגיש רגשות שבן אדם נורמלי לא מבין. את דווקא יכולה להבין אותם. את יכולה להרים אותם. אנחנו יודעים שכתוב גזרה על המת שמי שתקח מהלב. אבל בראש הוא אף פעם לא משתקח. תקחי את זה, תשתמשי עם זה לקדושה. וזה מה שאומרת לנו משנה, איזו עשיר השמח בחלקו. היא לא מדברת על עושר פיזי, היא לא אומרת על מה שיש לו, מדברים על משהו אחר. אנחנו מתפללים להיות עשירים, ולפעמים אנחנו מצד אחד שמחים על מה שיש לנו, אבל רוצים יותר. אבל השמח בחלקו, בחלק, באותו חלק אדמה שהשם נתן לכל אחד מארץ ישראל שהוא בא לארץ. אותו החלק של השליחות שלנו. אז אם אתה איש, או אתה אישה, או אתה כהן אימום או בלימום, ואתה חכם ואתה לא חכם, אתה שמח במה שיש לך. אני זוכר פעם אחת, היינו קבוצה של בחורים, הלכנו ביום שישי לעשות הנחת תפילין, והאוטובוס עמד, ורצנו רצנו, והגענו לאוטובוס, פשט, הוא ברח לנו. אז מישהו ככה זרק, הפסדנו את האוטובוס שלנו. רב שלמה חיים קסלמן, אחד מהחסידים המשפיעים שהיה בישיבה, שמע את זה ואומר, אם הפסדת, זה לא האוטובוס שלך. זה לא שייך אליך. איך אומר הרב המגיד? שבן אדם נאבד לו אבידה. והוא מחפש, מחפש, והוא לא מוצא. מה הקדוש ברוך הוא אומר לך בזה? הקדוש ברוך הוא אומר לך, את הבירורים שהיית צריך לעשות באבידה הזאת, עשית. בחפץ הזה עשית, ולכן החפץ הזה נאבד, והוא הלך למישהו אחר שיש לו עוד בירורים. זה אדם צריך להבין שהשליחות שלך קודמת למה. מה שהשם הכניס אותה בכזה אבא, בכזה אמא, בכזה מצב, בכאלה ניסיונות, זה השליחות שלך. אז אל תחשוב מה שאין לך, תחשוב מה שיש לך. אל תחשוב מה אני לא, תחשוב מה אתה כן. אומר הרבי מסלונים דבר נפלא, שהמידה הזאת של איזו עשיר השמח בחלקו, זה מידה לא פרטית כמו חסד, גבורה, תפארת, זה מידה כללית. זה מידה שמאירה את הבן אדם בכל התחומים. זה מידה שמרימה את הבן אדם בתפילה, בתורה, בחסד, בכל התחומים. בכל המידות זה פותח אותו. למה? אתה מרגיש קשר לקדוש ברוך הוא. אתה מרגיש את העניין הזה שזה המטרה שלך, זה השליחות, אתה מרגיש כל רגע את הקדוש ברוך הוא איתך. ולכן זה פותח עולמות, וזה מביא שפע נפלא. היה פעם איזה אחד מהשליחים, שנעשה בליפט, במעלית, דורש שם איזה קושי, שמדבר לעצמו. אז הוא חשב שקצת לא נורמלי, ואז הקושי הזה אומר לרב, אתה ודאי מביט עליי, מה אני מדבר? אני אגיד לך מה. אני כל הזמן מדבר אל השם, אל הקדוש ברוך הוא. מה אני מדבר לקדוש ברוך הוא? אני אומר לו כל מה שעשיתי, וכל מה שאני הולך לעשות. כלומר שאני מרגיש הקדוש ברוך הוא איתי, ואני בשליחות שלו. ואז הוא אומר לרב בחיוך, רבי, כדאי לך גם לעשות את זה. עצה נפלאה. אנחנו גם צריכים לחשוב בכל צעד וצעד שהקדוש ברוך הוא איתנו. לדבר עם הקדוש ברוך הוא. לדעת שזה השליחות שלך, זה המטרה שלך, ואל תסתכל מה אתה לא, תסתכל מה אתה כן. וזה יפתח אותך. לפי זה נבין, מדרש מעניין מאוד. אנחנו יודעים שעוד מעט אנחנו מתקרבים ל"ג בעומר. רבי שמעון בר יוחאי, ויש עליו הרבה סיפורים נפלאים. ובואו נראה מדרש אחד שלכאורה הוא פלאי מאוד. אומר המדרש ככה. מעשה באישה אחת בצידון, היא הייתה גרה בצידון, ששעתה 10 שנים מבעלה, ולא היה להם ילדים. אז באו לרבי שמעון בר יוחאי, ואמרו שהם רוצים להתגרש. על פי הלכה יש זכות, וגם האישה הסכימה בלב כבד, אבל הסכימה, היא מבינה שהיא רוצה להביא, הוא רוצה להביא צאצאים בעולם. אומר לו רבי שמעון בר יוחאי הדבר הכי לא צפוי שהוא יגיד. הוא אומר, חיי חון, כפי שהתחתנתם במאכל במשתה, שהתחתנתם עשיתם ארוחה גדולה, ריקודים, זמרים, שמחה עצומה היה לכם. אין אתם נפרדים, מתפרשים, אלא באותו צורה. זאת אומרת, תעשו סעודה, תביאו זמרים, תביאו ריקודים, בשביל שאתם הולכים להתגרש. וואו, איזה עצה זאת ריבונו שלו. אוקיי, ואז מה שרבי שמעון בר יוחאי אומר, עושים. אז אומר המדרש, הם עשו את הארוחה הזאת, סעודה, ועשו סעודה גדולה, והיה הרבה לחיים, והבעל שתה, והיה במצב רוח מאוד טוב. אז הוא אומר לאשתו שהולכים להתגרש, אומר לה, תקחי מה שאת רוצה. זהב, כסף, ילומים, בית, מה שאת רוצה. אוקיי? המשיך להישתות, המשיך הלאה, ואז הוא השתכר. ואז היא לקחה אותו לבית אביה. בבוקר הוא מתעורר, רואה אותה בית אביה, אומר, מה אני עושה פה? אישה אומרת, אני לא מבינה, אמרת לי שאני אקח מה שאני רוצה, אני רוצה אותך. זה החפץ שלי, זה הרצון שלי. הלכו לרבי שמעון בר יוחאי, מה עושים עכשיו? אומרת הגמרא, עמד והתפלל עליהם ונפקדו, היה להם ילדים. ואיך שכתוב, והמדרש מסיים, הרי הדברים קל וחומר. מה אם אדם בשר ודם שאמר על בשר ודם אין לי חפץ בעולם טוב ממך? ישראל המחכים לתשועת השם ואומרים אין לנו חפץ טוב בעולם אלא אתה. על אחת כמה וכמה נגילה ונשמחה בך. שהשם ישמע אותנו. פלא פלאים. מה זאת אומרת דבר ראשון? אם רבי שמעון יכול להתפלל, למה הוא לא התפלל בהתחלה? ומה זאת אומרת הרעיון הזה לעשות סעודה שמתגרשים? מה הפירוש פה? ואיזה שמחה זה? זה צער, כתוב שהמזבח בוכה כשמתגרשים פה. מה העומק פה? רבי שמעון בר יוחאי רצה לגלות להם את המידה של איזו עשיר השמח בחלקו. תשמח במה שהשם נתן לך. ואז הוא אומר לכם, אם אתם צריכים להתגרש, תשמחו. זה המידה שהשם, זה החלק שהשם הביא לכם בעולם. המידה הזאת של איזו עשיר השמח בחלקו, מידה כנגד מידה פורצת כל הגזרות. והקדוש ברוך הוא אומר, כמו שאתה שמח במה שאני עושה, אתה שמח בחלק שאני נתתי לך, ואתה לא מביט על מישהו אחר, אתה שמח בחלקך, אני שמח בחלקך אתה. אני שמח במה שאתה עושה, אני מקבל אותך כמו שאתה. וגם אם חס ושלום הייתה גזרה שאין לכם ילדים, עכשיו זה חתונה חדשה עכשיו. עכשיו החתונה הזאת שהתחתנת, התחתנת עם הקדוש ברוך הוא, וזה יוצר חתונה חדשה אצלך. וזה גורם שעכשיו יש לכם ילדים. אתה סוג בן אדם אחר, היא סוג בן אדם אחר. הפלא ופלא. זאת אומרת, ברגע שבן אדם שמח בחלקו, הוא פותח שערים. וזה ההוראה בשבילנו, כמו שכתוב, נגילה ונשמחה בך. אנחנו לא שמחים בברכות של הקדוש ברוך הוא רק בשפע, ברור שמודים לו על הכל. אבל השמחה האמיתית שאנחנו מרגישים קשורים אל הקדוש ברוך הוא. לאתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו, רצית בנו, אומרתנו מכל הלשונות. השמחה שלנו הפנימית היא בזה שאני מקבל את הקדוש ברוך הוא במצב, אני שם את עצמי בצו, זה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא וזהו. היה אדם אחד, שהשם ישמור, היה עכשיו במצב לא בריא לגמרי. במצב מאוד מאוד קשה. ואז הוא אמר אל הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תעשה איתי מה שאתה רוצה. אני בטל אליך. אם זה אתה רוצה, תעשה מה שאתה רוצה. יש אנשים שבזמן כזה מתפללים, יש אנשים שבזמן כזה מתחזקים בביטחון, הוא התחזק בעניין של איזו עשיר השמח בחלקו. הבן אדם הזה תוך יום אחד התרפא מן הקצה אל הקצה. אז שהשם ישלח לנו הרבה שפע, שכל החולים בקרוב ממש יהיו בריאים ושלמים בגשמיות וברוחניות, בכל העניינים, ושאנחנו נזכה להרגיש קצת את ההרגשה הזאת של איזו עשיר השמח בחלקו, להתבונן בכל דבר את השליחות של הקדוש ברוך הוא, ובכל מצב לראות מה הקדוש ברוך הוא רוצה מהמצב הזה, איזה דבר השם מרמז לי מה אני צריך לעשות. שיהיה לכולנו ערב טוב.